אנחנו ביום י"ד למד א' במשנה, כל שבעת הימים, הרי המשנה אמרה לנו שהוא שבעה ימים מפרישים את הכהן גדול. אז המשנה הבאה ממשיכה עם שבעת הימים, הוא זורק את הדם, הוא מקטיר את הקטורת, הוא מטיב את הנרות, הוא מקריב את הראש ואת הרגל, ושאר כל הימים, אם רצה להקריב, מקריב בכל השנה. אם כהן גדול רוצה להקריב קורבן, יש לו זכות קדימה שכהן גדול מקריב חלק בראש, אם יש חלקים של קורבן ציבור יש לו זכות קדימה, ונוטל חלק בראש כשמחלקים את הקודשים, אז הוא יכול לבחור את המנה היפה שהוא רוצה. משנה ברורה? כן? אפשר להתחיל את הגמרא?
הבנתי מה
רב אמר, אז המשנה הייתה ברורה. משנה, מן תנה. עכשיו הגמרא מקשה, מי יהיה התנה של המשנה שלנו? הרי המשנה לא מתאימה אם עשתה משנה שהיא בשיטת רבי עקיבא, רבי מאיר תלמידו של רבי עקיבא. אמר רב חסדא, דלא כרבי עקיבא. דאי רבי עקיבא, הרי אנחנו אמרנו שמזים על הכהן גדול כל שבעת ימים שהוא פורש. ורבי עקיבא הרי סובר, האמר, טהור שנפלה עליו הזעה, תימתו. הרי רבי עקיבא סובר שאם היזו על אדם טהור מהאפר פרה אדומה, זה מטמא אותו. ואז ממילא אם מזים על הכהן גדול כל שבעה ימים, איך יעביד עבודה? איך המשנה שלנו אומרת שהוא עובד בשבעה ימים האלה? דתניא. המחלוק תנאים הזו, רבי עקיבא וחכמים, היא בברייתא. כתוב בפסוק, ויזה הטהור על הטמא. אנחנו מדייקים, דווקא כשהוא היזה על הטמא, אז הוא נהפך להיות טהור. ועל הטהור אם הוא היזה, אז הוא נהפך להיות טמא. דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, דווקא ויזה הטהור על הטמא, אז זה מועיל לטובה. אחרת זה גורם את ההפך. וחכמים אומרים, אין הדברים הללו אמורים, אלא בדברים המקבלים טומאה. המשנה באה ללמד אותי, הפסוק בא ללמד אותי, ויזה הטהור על הטמא, ללמד אותי שדווקא הזעה שהיא על דבר שמקבל טומאה, יש לזה שם הזעה, אבל אם זה דבר שאינו מקבל טומאה, אין לזה שם הזעה. מה זה משנה אם יש לזה שם הזעה או לא? אנחנו נראה בהמשך העמוד, שאחרי שיזו פעם אחת על דבר שמקבל טומאה, שלא היה טמא, אי אפשר להשתמש בשיריים לעזות על הדבר הטמא. זאת אומרת, אם יעזו על בן אדם טהור, בטעות, אי אפשר להשתמש בשיריים לעזות על בן אדם טמא. בא הפסוק לומר לי, ויזה על הטמא, דווקא אם יזאת על משהו שיכול להיות טמא, אם יזאת על עץ, על בית, על משהו שלא מקבל טומאה, אין לזה שם הזעה בכלל, זה לא ויזה, וממילא אפשר להשתמש בשיריים, עוד נראה את זה עוד כמה שורות. מהי? מה זאת אומרת שאין הדברים הללו אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה? כדתנן, נתכוון לעזות על הבהמה ויזה על האדם. אם יש באזוב, אם נשאר באזוב עוד קצת מים, ישנה, יזה פעם שנייה על האדם ויתאר אותו. נתכוון לעזות על האדם ויזה על הבהמה. אם יש באזוב, לא ישנה. כן? אז אנחנו אומרים ככה, בהמה לא מקבלת טומאה, אז אתה לא צריך אז אם הוא התכוון לעזות על הבהמה ויזה על האדם, הפוך מה שהסברתי קודם, אם הוא יזה על האדם אז הוא לא צריך לטבול פעם שנייה, כי הרי הוא יזה על אדם שהוא ראוי לקבל טומאה. אבל אם הוא יזה על בהמה ובהמה בעצם לא יכולה לקבל טומאה, יוצא שהוא עשה מלאכה במים, הוא לא עשה הזעה במים, הוא עשה מלאכה במים, וזה פוסל אותה מלעזות פעם שנייה.
לא שהוא יעשה
בהמה. בטעות.
לא, אבל לא מופעת חלומה, אני מתכוון לעשות בהמה.
הוא לא כהן תלמיד חכם. יש לזה תשובה יותר עמוקה, אבל בינתיים נענה ככה. בסדר. אז לזה זה רלוונטי, האם יש לזה שם הזעה. על דבר שאינו מקבל טומאה, אין לזה שם הזעה, ואז זה נחשב שעשית מלאכה במים, ואז ממילא אי אפשר לעזות בשארית על האדם. אבל אם זה דבר שמקבל טומאה, אז יש איזה שם הזעה, למרות שהאדם היה טהור, אז יש איזה שם הזעה, ואפשר להשתמש בשארית המים. מה איתם את רבי עקיבא? מה המקור לשיטת רבי עקיבא? שאומר שטהור שנפל עליו הזעה, זה מטמא אותו. רבי עקיבא אומר, נכתוב רחמנא ויזעה הטהור עליו. למה הפסוק אומר, מי על הטמא? הדגש של על הטמא ללמד אותי, שמאמינה, דווקא על הטמא טהור. אבל על הטהור טמא, זה לדייק. שדווקא על הטמא זה עושה פעולה טהרה. אבל אם יזעת על הטהור, זה עושה פעולה הפוכה, זה מטמא אותו. ורבנן, היי, זה שהפסוק מדגיש על הטמא, זה ללמד אותי שדברים המקבלים טומאה, שדווקא עליהם יש לזה שם הזעה, הוא דעתה. אבל הרא, קל וחומר הוא, אם על הטמא כשהוא היזה, אז זה עושה אותו טהור, על הטהור אם הוא היזה, לא כל שכן שהוא נשאר בטהרתו. ורבי עקיבא אומר, אתם צודקים, זה לא הגיוני. היינו כאמר שלמה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. שלא מובן הדין הזה בעצם בפרה אדומה, אבל ככה מדויק מהפסוק. ורבנן, ההוא, הפסוק ההוא, למה, מה היה כל כך קשה לשלמה? לדין שמזה ולמזין עליו טהור. בן אדם שמזה מאפר פרה אדומה, בן אדם שמזין עליו מאפר פרה אדומה, שניהם טהורים. ונוגע בהן טמא, אבל אם מישהו סתם נוגע במי פרה אדומה, הוא נהיה טמא. זה מה ששלמה אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, איך זה מזין עליו, זה מתאר אותו. המזה עצמו, טהור. אבל מי שסתם נוגע בו, טמא. אומרת הגמרא, רגע, הוא מזה טהור, והכתיב, הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו. אז אנחנו מבינים שמי שמזה נטמא, ובגלל זה הוא צריך לטבול בגדיו. אומרת הגמרא, מה עם מזה? נוגע. הפסוק שאומר, מזה מהנידה, אנחנו לומדים שהכוונה היא מי שנוגע במהנידה יחבס בגדיו. מה זאת אומרת? הם דורשים נוגע, והכתיב מזה, אומרת הגמרא נכון, והכתיב נוגע, יש לי פסוק ראש שאומרת, הנוגע במי הנידה, המשך הפסוק, אותו פסוק כתוב, ומזה מי הנידה יחבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יתמעד הערב. אז אנחנו דורשים דווקא הנוגע. אז, ועוד, מזה באי קיבוס בגדים, נוגע לא באי קיבוס בגדים, הרי הפסוק אומר ככה, מזה מי הנידה יחבס בגדיו, הנוגע במי הנידה הוא יתמעד הערב. משמע שנוגע יתמעד הערב, אבל לא צריך קיבוס בגדים, זה לא הגיוני. אלא מה אתה אומר? שיחבס בגדיו שכתוב בהתחלת הפסוק על מזי מי הנידה, כולל גם כן את הנוגע במי הנידה. אז אנחנו דורשים שאפילו המזה הוא לא, אין הכוונה מי שמזה באמת, אלא הכוונה מי שנוגע. אלא מי מזה? נושא. הסיבה שהתורה אומרת מזה זה לומר למי שנוטל, מי שנושא את מי הנידה, הוא תמה וצריך לחבס בגדיו. ככה חכמים דורשים את הפסוק. אומרת הגמרא, רגע, ונכתוב רחמן הנושא, מה איתם הכתיב מזה? אם באמת אתה דורש שמי שנושא את המי הפרד ומהמי הנידה הוא תמי, אז למה התורה באמת אמרה מזה? הקמש מלן דבאינן שיעור הזעה. בסדר, בוא נסכם שנייה. מה ראינו עד כה? התחלנו את הסוגיה, שאלנו איך זה שהכהן יכול לעבוד שבעה ימים, הרי מזין עליו שבעה ימים. אז לכאורה זה לא מתאים לשיטת רבי עקיבא, שאומר שמי שהיזו עליו והיה טהור, הוא נטמע. כן? הבאנו מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. האם כשמזין על אדם טהור הוא נטמע או לא? רבי עקיבא אמר שהוא נטמע, חכמים אומרים לא. למה לפי חכמים כתוב ויזה על הטהור, על הטמא, ויזה הטהור על הטמא? ללמד אותי שדווקא הזעה על אדם טמא יש לשם הזעה. הזעה על דבר אחר נחשבת מלאכה במים ופוסלת אותם. עד פה אנחנו יחד?
כן.
בסדר. עכשיו, דבר שני, רבי עקיבא אומר, אני אומר שהמילה על הטמא מלמד אותי שדווקא הזעה על טמא מטהרת, אבל הזעה על טהור מטמא. חכמים אומרים לכאור זה קל וחומר. אם הזעה על טמא מטהרת, הזעה על טהור צריך ודאי לטהר אותו, אבל לא לטמא אותו. אומר רבי עקיבא על זה, שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, שזה לא הגיוני. ובזה בעצם סגרנו את הסוגיה ההיא. עכשיו אנחנו פתחנו חזית חדשה. מה חכמים יש להם, שהוא לא הגיוני בפרה אדומה. על מה שלמה אמר, אמרתי איך כמה ברחוקה ממני, אם לפי חכמים מי שמזה על טהור נשאר טהור, הבן אדם הטהור שיזו עליו נשאר טהור, אז מה פה לא כל כך הגיוני? מה בלתי הגיוני בדין פרה אדומה? אז עכשיו אנחנו הסברנו שלפי חכמים, הדין הבלתי הגיוני זה שהאדם המזה והאדם שמזין עליו נשארים בתארתם. ואילו סתם אדם שנוגע בזה, במי פרה אדומה נטמע. שאלנו איך לומדים את זה? הפסוק אומר הנוגע במי הנידה יטמע, אבל הפסוק גם אומר מזה מי הנידה יחבס בגדיו. אז חכמים יסבירו שהם דורשים שמזה מי הנידה, הכוונה היא שצריך לגעת בשיעור הזעה. אבל בעצם מי שמזה את מי הנידה לא תמה. מי שיזו עליו ניתר, מי שמזה נשאר בתארתו. למה כתוב מזה? ללמד כדי שיעור הזעה הנוגע בו סתם יטמע ויחבס בגדיו. עד פה אנחנו יחד? אלי, כן, אולי? הכן שלך נראה אולי. לא, אנחנו יחד? זה שמזה נוגע, אבל קודם כל הוא לא צריך לגעת, אבל זה לא משנה, כי אנחנו אמרנו נושא תמה. נכון, הוא נושא, אבל יש גזרת הכתוב, זה המשך חכמים אומרים. אמרתי, איך קם אביר חוקה ממני, נאמר על הדין הזה, שהמזה בעצם הוא נושא גם כן, והוא נשאר בתארתו. זה סתם אדם שנושא, הוא נטמע. כן? בן אדם לא, או ישראל, או כהן, לא משנה. מי שיקח את האפר, את תמי פרה אדומה, יש את המים, מוספים להם את האפר, אחר כך מי שנוגע בהם סתם, נטמע. ברגע שיש כדי שיעור הזה, נוגע, נושא, כן. אבל הכהן, שבעצם הוא מזה אותם, הוא לא נטמע.
מאיזה שיעור הזה?
או, עוד רגע נראה. אז כל הדין הזה, שאנחנו רואים שהמילה מזה מלמדתי שיעור הזה, על זה נקשה עוד רגע. מה רצית על מר נתנאל? למה התורה באמת לא אומרת נושא מהנידה? למה כתוב מזה? ללמד אותי שאני צריך לישא שיעור הזעה. צריך להישאר מספיק מים שיש בהם שיעור הזעה.
צריך להישאר מספיק מים, או שמי שמתאמה, הנושא שהנוגע שמתאמה זה מי שנוגע בשיעור הזעה.
מה שאתה אמרת, כן. שאפשר לטבול את ראשי האזוב. יש לך כמה חתיכות האזוב, טובל אותם במים, זה מספיק. זה השיעור. עוד רגע, עכשיו נקרא. זה לא הרבה, כן, זה מעט מאוד. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר הזעה צריכה שיעור. יש מחלוקת בזבחים, האם יש שיעור לכמות מים שמזים או לא. אלא למאן דאמר הזעה אין צריכה שיעור מעיקא למימר. אז מה הפסוק מזה מלמד אותי? אומרת הגמרא, אפילו למאן דאמר הזעה אין צריכה שיעור, הנימילי אגבא דגברא. האדם שמזים עליו מספיק טיפה אחת שנוגעת בו, לא צריך שיעור שיגע בו. אבל במנה צריכה שיעור, אבל כן צריך שיעור בכלי. אתה הרי הולך לטבול את האזוב במי אפר פרה אדומה, צריך שיעור בכלי, דתנן. כמה יהיה בין ויהיה כדי הזעה? כדי שיתבול ראשי גיבולין ויזה. זה השיעור שאפשר לטבול את הראשים של האזוב. אז עכשיו סגרנו את סוגיה. מה היה הדיון בסוגיה? כמו מי המשנה? אמרנו, המשנה לא מתאימה לשיטת רבי עקיבא. שהרי רבי עקיבא אומר שהאדם טהור שיזו עליו נטמע. והמשנה אומרת שהכהן גדול, למרות שמזין עליו שבעה ימים, הוא עובד אותם שבעה ימים. אז רב חיסדה, שהוא חמיב של רבה, רב חיסדה אמר שהמשנה לא מסתדרת בשיטת רבי עקיבא. אז התאמקנו בשיטת רבי עקיבא, איך זה מסתדר? מי טהור שמזין עליו, בגלל שכתוב דווקא על התמה, ואז רבי עקיבא אומר באמת זה לא הגיוני, אבל על זה שלמה אמרתי איך כמה ברחוקה ממני, וחכמים אומרים שזה נאמר דווקא על הדין, שנושא מהנידה הוא תמה, ואילו המזה והניזה הם תיאורים. בסדר? זה סיכום עמוד א'. עכשיו אביי אמר, אביי בן דורו של רבא, זאת אומרת הדור הבא, רב חיסדא היה חמיב של רבא, אביי בן דורו של רבא, אביי אמר, אפילו תימא רבי עקיבא, המשנה שאומרת שהכהן גדול עושה עבודה שבעה ימים, גם מסתדרת לפי שיטת רבי עקיבא. למה? דוד עבודה כולי יומה. הוא עושה את כל העבודות, ולפניה, לפנות ערב, מדו עלי, מזין עליו מעמי פרה אדומה, ותביל. ועבד ערב שמש, אז הוא ניתר לגמרי באותו לילה. תמיד עושים את ההזעה, סמוך לשקיעה, מזין עליו, הוא תובל. ואז גם לפי רבי עקיבא, שהוא נטמע מהאפר פרה אדומה שהזו עליו, הרי הוא טבל ויש לו ערב שמש, אז הוא טהור.
כל יום הוא טובל?
כן. כן, ככה אביי רוצה לתרד שהמשנה מסתדרת גם בשיטת רבי עקיבא. אמרנו במשנה, הוא מקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות. אז טוב, ישנו פה שני מחלוקות. מחלוקת ראשונה זה בסדר העבודה ביום, שזה מחלוקת רבי שמעון איש המצפה וחכמים, שהסדר העבודה, האם היו, טוב, נראה את זה עכשיו בפנים. אלמה, מהמשנה שלנו שכתוב שהכהן גדול מקטיר את הקטורת ואחר כך מטיב את הנרות, אני מבין שקודם הוא היה עושה את הקטורת ברישה והדר נרות, זה סדר המשנה, קטורת, אחר כך נרות. ורמינו, הוא כתוב במשנה בתמיד, מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, ומי שזכה במנורה, ומי שזכה בקטורת. אז המשנה מסדרת את זה קודם המנורה ואחר כך הקטורת. כן, המשנה שלנו אומרת קטורת קודם, המשנה בתמיד מסדרת את זה שהטבת הנרות של המנורה קודמים לקטורת. אמר רב הונא מנתנא דתמיד, מנתנא תמיד, רבי שמעון איש המצפה הוא. עכשיו, רש"י בתתוו עמוד א', מסביר שמסכת יומא, לא ברור שזה רש"י, יכול להיות שזה המרש"א שהכניסו לרש"י, שמאחר במסכת יומא עסוקה בסדר מסוים, מסודר לפי הפסוקים, אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה גם הולך באופן שיטתי עם תנא אחד. ומהרש"י הזה אפשר להבין שהוא הדין גם כן מסכת תמיד. שהגמרא מבינה שמסכת תמיד, הנקודת הנחה שלנו היא שהמסכת הזאת תהיה לפי שיטה אחת. כי הרי כל מסכת תמיד הולכת ומסדרת את סדר יום העבודה בבית המקדש. כן? אז ההיגיון אומר שרבי שיסדר לנו סדר ילך באופן שיטתי לפי תנא אחד. אז רב הונא אומר, מסכת תמיד רבי סידר לפי רבי שמעון איש המצפה. ורבי שמעון איש המצפה באמת סביר שקודם כל המנורה, קודם כל הדלקת נרות ואחר כך תמיד.
למה אין בזה מסורת?
למה אין מסורת במה?
איזה תמיד הייתה שיטה אחת. זרבונה היה שומע את זה מרבו, ששמע מרבו.
ראית תוספות מנתנה? סתירה. תוספות באמת לומד כמוך. או אתה לומד פה תוספות. אומרת הגמרא. אז אמר רבונה, מנתנה תמיד, רבי שמעון איש המצפה הוא... אומרת הגמרא, רגע, אתה רוצה לומר לי שבתמיד, באופן ייחודי, רבי הולך כמו רבי שמעון איש המצפה, ובגלל זה הוא הפך את הסדר. ואיפכא שמינא לדתנן, הרי אנחנו רואים במשנה בתמיד שיש סתם משנה, ואז שיטת רבי שמעון איש המצפה. אז אנחנו רואים הפוך, שרבי לא סתם כמו רבי שמעון איש המצפה, שהרי הוא מזכיר אותו בשם במסכת תמיד. יש מחלוקת במסכת תמיד, כשהוא מזה את הדם של התמיד של שחר, אז האם הוא מזה שניים שאין ארבע? יש לנו הזעה שהיא מזים על שני הפינות, ואז זה הולך בעצם על ארבע צדדים, זה נקרא הזעת שניים שאין ארבע. ואז יש הזעה על ארבע צדדים. תנא קמא סובר שהתמיד היו מזים שניים שאין ארבע. ואילו רבי שמעון איש המצפה סובר שיש דין מיוחד, שנראה את ההיגיון בעזרת שם בדף הבא, שעל פינה אחת עושים הזה אחת שהיא שתיים, על פינה השנייה עושים שני הזהות. זאת אומרת, בעצם יש לי אחת שהיא שתיים ושתיים שהם שתיים. לא יודע. אז אמר רב הונא, מן תנא תמיד, רב הונא רוצה לתרץ, למה המשנה בתמיד לא כמו המשנה שלנו? כי רבי סתם את מסכת תמיד, כמו רבי שמעון איש המצפה היא. שאלת הגמרא, ואיפכא שמינא לה, הרי יש לנו את המשנה בתמיד, שמזכירה דווקא את שיטת רבי שמעון איש המצפה כיחיד, וסותמת לא כרבי שמעון איש המצפה, ומפה נוכיח שרבי לא סתם את מסכת תמיד כרבי שמעון איש המצפה, דתנן, בא לו לקרן מזרחית צפונית, ונותן מזרחה צפונה. מערבית דרומית, נותן מערבה דרומה. זאת אומרת, הוא נותן שתיים שאין ארבע לפי תנא קמא, ותעני עלה רבי שמעון איש המצפה, משנה בתמיד, הוא אומר, מזרחית צפונית, באמת הוא נותן מזרחה צפונה, הוא נותן הזה אחת שהיא שתיים, אבל מערבית דרומית נותן מערבה, ואחר כך נותן דרומה, זה מה שהסברנו, שלפי רבי שמעון איש המצפה, יש לי בעצם שלוש הזאת, ויש לי סתם משנה בתמיד, שהיא נגד שיטת רבי שמעון איש המצפה, אלא מה רבי יוחנן צריך תירוץ אחר. מה נתן הסדר יומה רבי שמעון איש המצפה היא? במסכת יומה יש לנו דווקא את שיטת רבי שמעון איש המצפה, וזה למה שהמשנה שלנו הופכת את הסדר ואומרת קטורת קודמת להטבת הנרות. אומרת הגמרא, רגע, אני אראה לך שבמסכת יומה עצמה רבי הפך את הסדר בפרק הבא, ורמי סדר יומה סדר יומה. הרי במשנה שלנו מה קדם? הקטורת קדמה להטבת הנרות, ואילו בפרק הבא כתוב דתנן, פייס השני שהיו עושים בבית המקדש, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, מי מדשן את המנורה, זאת אומרת הטבת הנרות, ורק אחר כך ממלא ורים לכבש, פייס שלישי חדשים, לקטורת בו ואפיסו, זאת אומרת הקטורת הייתה אחרי הטבת הנרות, ואילו במשנה שלנו כתוב שהקטורת הייתה לפני הטבת הנרות, אז אתה רוצה לתרץ לי שזה סתם טענה במשנה שלנו כרבי שמעון איש המצפה, אז למה רבי בפרק הבא סותם נגד רבי שמעון איש המצפה? כן? אז בזה רבי יוחנן רוצה, רבי יוחנן רצה לתרץ, אנחנו דוחים את התירוץ שלו. אמר רביי, לא קשה, כאן בהטבת שתי נרות, כאן בהטבת חמש נרות. אוקיי, כדי להבין את התשובה הזו של רביי, בוא נראה את רשי. כאן בהטבת שתי נרות, וזה עכשיו יהיה היסוד, הרשי הזה יהיה היסוד, זה בעצם הוא נותן לו פשוט את היסוד, זה לא חידוש שלו, זה גמרא בהמשך. הוא נותן לנו את הבסיס להבנת הדף הבא, כל הסוגיה בהמשך עכשיו. לכמן בפרק שלישי אומר רשי, יש לכם אמרינן שמפסיק בהטבת הנרות, מי שהטיב חמש פוסק, הוא מטיב חמש נרות, ואז הוא הולך ועושה משהו אחר, וממתין עד שנעשה עבודה אחרת בינתיים. מהי העבודה הזו? זה מחלוקת עניים. אבל כולם מסכימים שהוא לא עושה את הכל בבת אחת. זה דרשה מהפסוק. זאת אומרת, הוא מטיב חמש נרות, פוסק, הולך ועושה עבודה אחרת, ואז חוזר ומטיב שתיים. ופליגי אבא שאול ורבנן. איקה למנדה אמר בקטורת מפסיק לו, ואיקה למנדה אמר בשחיטת התמיד וזריקת תמו מפסיק לו. כן? זה מחלוקת בהמשך, אבא שאול וחכמים. האם הוא מפסיק בקטורת, או מפסיק בשחיטת דמים וזריקת דמים. עכשיו חזרה לגמרא שלנו. אז אביי רוצה ליישב, למה במשנה שלנו הוא מקטיר קטורת לפני הטבת הנרות? זה לגבי כאן במשנה שלנו מדובר שהקטורת קדמה להטבת שתי נרות. כי הוא עשה חמש נרות, קטורת חזר לשתי נרות. אז כאן בהטבת שתי נרות, כאן במשנה בהמשך הוא מדבר על סדר הדברים, זאת אומרת אתה קודם מתחיל את החמש נרות, ואז אתה עושה את הקטורת בהטבת חמש נרות. אומרת הגמרא, רגע, אז מה אתה אומר לי? שהמשניות שלנו סוברות כשיטה שהוא מפסיק את הנרות לצורך הקטירת הקטורת. למימרא דבקטורת מפסיק להו? האם באמת המשנה סוברת שההפסק בין 5 ל-2 היה לצורך הקטורת? והאביי מסדר מערכה משמי דגמרא. הרי אביי שהיה לו מסורת מכל בני הישיבה שקיבלו מרבותיהם. מה היה סדר העבודה בבית המקדש? והוא זה שסובר, ובדם תמיד מפסיק לו. הוא זה שסובר שהסדר היה הטבת חמש נרות, ואז הולך לעשות את הקורבן תמיד ומזה תמו, ואז חוזר לשתי נרות. אז מה הוא אומר לי עכשיו שההפסקה הייתה לצורך הקטורת? זאת אומרת, סתם משניות נגד המסעות של הבעיי בסדר עבודת כל יום. אמרי, ענו בני הישיבה, לא קשה. היי לאבא שאול, הלא רבנן, תתניה. לא יטיב את הנרות ואחר כך יקטיר, אלא יקטיר. ואחר כך ייטיב את הנרות, אבא שאול אומר, מיטיב, ואחר כך מקטיר. אז רשי מיד מסביר, שתנא קמא סובר שההקטרה הייתה באמצע. תנא קמא אומר, יקטיר, ואחר כך ייטיב, הכוונה יסיים להיטיב את השתיים האחרות, וזה יהיה הטענה של המשנה שלנו כמו חכמים. ואילו אביי הולך לפי אבא שאול, שהוא היה עושה את הטבת הנרות לגמרי, ואחר כך היה עושה את הקטורת. זאת אומרת, היה בהטבת הנרות היה עוצר בשביל הקורבן תמיד, ואחרי שהוא היה מסיים את ההטבה, רק אז היה עושה את הקטורת. בסדר? אבא שאול אומר מיטיב, דהיינו הוא עושה חמש, עושה את התמיד באמצע, מסיים להיטיב, ואחר כך מקטיר את הקטורת. מיטיימה דאבא שאול. אז עכשיו אנחנו מחפשים מקורות לשיטות. זה עכשיו יהיה ההתמקדות שלנו לעמוד הבא, המקור לשיטת אבא שאול וחכמים. אז בואו שוב נחזור על השיטות. אבא שאול אומר, הטבת חמש נרות, תמיד, הטבת שתי נרות, קטורת. חכמים אומרים, הטבת חמש, קטורת, שתיים, ואז... כן. אומרת הגמרא, מי טיימה דאבא שאול? תכתיב, והתורה אומרת, לגבי הקטורת, אז התורה אומרת, כן, והכתיר עליו אהרון קטור צמים בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה. אז המחלוקת שלנו תהיה בעצם, מה פירוש המילה בהיטיבו? אבא שאול אומר, כתוב בהיטיבו את הנרות, קודם כל שיטיב את הנרות, נהדר יקטירנה. זאת אומרת, הקטורת היא לא באמצע הנרות, אלא בין הנרות הניסה עושה את הקורבן תמיד. בהיטיבו, דהיינו כשהוא משלים להיטיב את הנרות, אבא שאול עומד, הדר יקטירנה, אחר כך יקטיר את הקטורת. זאת אומרת, הקטורת היא לא באמצע הטבת הנרות לפי אבא שאול. כתוב בהיטיבו, כשהוא מסיים להיטיב את הנרות.
חושבת תוך כדי.
ככה אנחנו היינו חושבים, ככה חכמים אומרים, אבל לא ככה אבא שאול אומר. ורבנן, מי כמה רחמנה? מה התורה אומרת? בעידן הטבה תהי מקטר קטורת, כמו שיואל אמר, מה זה בהיטיבו תוך כדי שאתה מיטיב? זאת אומרת, תעשה חמש, תעשה קטורת, תעשה שתיים. זאת אומרת, תוך כדי הטבת הנרות תעשה את הקטורת. דאי לא תימה אחי, אם אתה לא תלמד שבהיטיבו הכוונה היא תוך כדי, אלא אחרי, בין ארבעים דכתיב, ובהעלות אהרון תנרות בין ארבעים יקטירנה, מה תאמר? שאחרי שאתה מעלה את הנרות בין ארבעים, אחרי שהוא מדליק את הנרות, הוא יקטיר את הקטורת? זה לפי אבא שאול לכאורה, זה ההיגיון המתבקש.
מה הבעיה פה?
עוד רגע, אגמר תסביר מה הבעיה. החינמי, גם פה אתה תסביר, דברי שמדליק נרות והדה מקטיר קטורת של בין ארבעים, ככה תרצה להסביר. וחיתימה, אולי אתה תיתן כמו יואל, החינמי, בסדר, בוא נאמר ככה. אי אפשר, והתניה. מערב עד בוקר אנחנו דורשים שהנרות של המנורה, כתוב בפסוק, ידלקו מערב עד בוקר. אז אנחנו דורשים דרשה ראשונה, תן למידתה שתהי דולקת והולכת כל הלילה מערב עד בוקר. דבר אחר, ופה הבעייתיות, מערב עד בוקר אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד. זאת אומרת, אנחנו דורשים שאין עוד עבודה שקשרה בלילה. אז איך אתה יכול להקטיר את הקטורת אחרי הדלקת הנרות? הרי אנחנו אומרים שאתה מדליק את הנרות בלילה, אתה מדליק את הנרות בערב. אז איך אתה יכול להקטיר את הקטורת אחר כך? אנחנו אומרים שאין עוד עבודה שהיא קשרה. אז אלא מייקה אמר רחמנה, מה אתה תאמר לי בעצם? שבהעלות ארון את הנרות בין ארבעים יקטירנה, הכוונה היא בעידן הדלקה, תהי מקטר קטורת, באותו זמן שאתה מדליק את הנרות, יהיה גם כן הקטורת. וזה מה שאנחנו אומרים. כן? ובגלל זה בבוקר אנחנו אומרים שזה באמצע, ובלילה נאמר שזה לפני. כן?
לא הבנתי. הנרות בלילה צריך להיות הדבר האחרון?
כן. ואבא שאול אמר לך, שאני הטעם דכתיב אותו... אתה צודק, שם כתוב במנורה כתוב אותו מערב עד בוקר, נכון? ואהרון תנרות בין ארבעים יקטירנה. אז אנחנו דורשים, כתוב אותו, מה הפסוק? יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם. אנחנו דורשים אותו, דווקא הוא. אילו היה באמת כתוב רק ובהעלות אהרון תנרות בין ארבעים, אתה צודק, כמו שאני דורש שהפסוק של בהיטיבו, הכוונה היא אחרי שהוא היטיב, ככה בהעלותו, בהעלות את הנרות, הייתי גם דורש שהכוונה היא אחרי העלותו. אלא מה? כתוב בתורה שיערוך אותו אהרון ובניו מערבת בוקר, המילה אותו לימדה אותי לא לדרוש ככה, אבל סתם ככה אני עומד בדרשה שלי. אותו מיעוט, דווקא הוא יהיה מערבת בוקר ולא הקטורת, אז ממילא אני לומד לעשות את הקטורת קודם. טוב, אז בואו נסכם שנייה את הסוגיה. מה ראינו? המשנה שלנו אמרה קטורת ואחר כך נרות. שאלנו, הרי בתמיד כתוב נרות ואחר כך קטורת. רצינו לתרץ שתמיד זה שיטת רבי שמעון איש המצפה. אמרנו לא, ישנו משנה בתמיד בעניין הזאת אדם שמזכירה את סתם משנה נגד רבי שמעון איש המצפה. אז אתה לא יכול לומר לי שרבי סתם את סדר תמיד כי רבי שמעון איש המצפה. אז רצינו לומר בסדר, אז יום הזה יש שיטת רבי שמעון איש המצפה. אמרנו זה לא הועיל כלום, כי הרי ביום העצמה יש סתירה. בפרק שלנו כתוב קטורת ואחר כך נרות. בפרק הבא כתוב נרות ואחר כך קטורת. אז הבעיה היא יישב שבעצם אין בעיה. פה מדובר על החמש נרות, אז פה מדובר על השתי נרות, אז הקטורת קודמת לשתי נרות הסופיים, ושם מדובר על החמש נרות הראשונים שהם קודמים לקטורת. ככה הבעיה רצה ליישב. שאלנו, רגע, זה לא לשיטתך הבעיה, אתה הבעיה מסביר שהדבר שמפריד בין הקטורת זה דם התמיד, לא הקטורת. אמרנו, בסדר, הבעיה יש לו מסורת כמו אבא שאול, ואילו המשנה שלנו נוקדת כמו חכמים. מה המחלוקת אבא שאול וחכמים? האם כשכתוב בהיטיבו, הכוונה היא תוך כדי הטבה, שזה שיטת חכמים, שאני מטיב חמש, עושה את הקטורת, אחר כך מטיב שתיים, או שיטת אבא שאול, שבהיטיבו הכוונה היא אחרי הטבה. בלילה כולם מסכימים שהקטורת קודמת לנרות. חכמים טוענים שזה הוכחה לשיטתם, אפילו אבא שאול אומר, זה לא הוכחה, כי שם יש לי מיעוט מיוחד שכתוב אותו, שדווקא הנרות יכולות להיות בלילה. עכשיו, אז היישוב הראשון שהיה לנו במשנה שלנו, שעמד, היישוב הראשון שהחזיק מעמד מול כל ההתקפות של הגמרא, זה היישוב של הבאי. שהמשנה שלנו מדברת על הטבעת השתי נרות, שהם היו באמת אחרי הקטורת, ואילו המשנה בפרק שני מדברת על הטבעת חמש נרות שהם קדמו לקטורת.
בלילה.
בבוקר. הטבעת הנרות הייתה בבוקר. ההטבעה, הכנת הנרות הייתה בבוקר. בלילה היו מדליקים אותם. והכל... רב פאפה, תלמידו של רבה, רב פאפה אמר לא קשה. זה שאתה מקשה לי מיומה ליומה, זה לא קשה לי. למה? הרבנן... אבא שאול, כן? אז הוא לא נותן את התירוץ של הבאי, שהמשנה פה מדברת על הנרות בסוף, ושם מדובר על הנרות בהתחלה, הוא אומר, בסדר, המשנה שלנו, שאומרת שקודם יש את הקטורת, זה יש שיטת רבנן, שבאמת מדובר פה על השתי נרות בסוף. המשנה בהמשך, אני לא צריך לומר שהמשנה קפצה אחורנית, ופתאום הזכיר את החמש נרות, הטבעת חמש נרות שהיא דילגה עליהם במשנה שלנו, אלא שם יש לי סתם משנה כאבא שאול. הגמרא אומרת, רגע, במה יוקים תלמניתין דהכה כרבנן? אתה, לפי רב פאפה, מה אתה אומר לי? המשנה שלנו היא שיטת רבנן, ובגלל זה הקטורת קודמת לטבעת השתי נרות האחרונים. הפייס, המשנה בפרק השני בנוגע לפייס, תהיה כאבא שאול. עם הסיפה, רגע, אז בוא נתקדם עוד כמה משניות. מה כתוב בהמשך? הביאו לו את התמיד, כרצו, הוא מתחיל את השחיטה, עושה שחיטה מספיק שזה יהיה כשר, ומרק אחר שחיטה על ידו, ואז מישהו אחר מסיים את השחיטה כדי שהוא יוכל לקבל את הדם. אחר כך נכנס להקטיר את הקטורת ולהיטיב את הנרות. זאת אומרת, כמו מי זה? זה עתן לרבנן. זה הכל מסתדר לפי שיטת רבנן, שיש לי הטבת נרות וקטורת באותו זמן. רישא וסיפא רבנן, יוצא שהמשנה שלנו היא רבנן. המשנה בהמשך המסכת היא רבנן. ומציאתה והמשנה ביניהם תהיה שיטת אבא שאול. מה אתה מרוויח רב פאפה על הבאי? מה אתה, יוצא לך שיש לך משנה פה כרבנן, יותר בהמשך כרבנן, ורק באמצע פתאום משנה כאבא שאול. אמר לך, פאפה, אין, רישה בספר רבנן, ומציאת אבא שאול, בסדר, הוא מוכן לחיות עם זה. מה אתה אומר, בישלם הבאי לא אמר כרפאפה, רישה בספר רבנן, ומציאת אבא שאול, לא מוקים לה. אני מבין את הגיון של הבאי, כי זה תירוץ מאוד דחוק, לומר כמו רב פאפה, שפתאום באמצע ישנו משנה כמו אבא שאול. אלא רב פאפה, מה הייתה אם הלא אמר כאביי? למה באמת רב פאפה לא רוצה לומר את שיטת אביי? אז הוא אומר, יש לי טענה על שיטת אביי. אמר לך, טענה ברישה, הטבת שתי נרות, אם הטענה שלנו כבר מדבר על ההטבה הסופית של השתי נרות שהן בסוף ההטבה, בהדר הטבת חמש נרות, אז פתאום במשנה בהמשך הוא חוזר לחמש נרות הראשונות? מה ההיגיון בזה, שיטת אביי? אתה עקבי בשיטות, אבל אתה לא עקבי בסדר היום. הרי כל המסכת עובדת לפי סדר היום. שבעה ימים לפני, מה קורה בשבעה ימים, מה קורה בערב יום הכיפורים, מה קורה בלילה של יום הכיפורים, הכל הולך לפי סדר. אתה פתאום מהפך את הסדר. אתה אומר לי שהמשנה שלנו, היא מדברת על הטבת הנרות בסוף, והמשנה בהמשך פתאום חוזרת להטבת הנרות בהתחלה. והבאי אמר לך, אורויה באלמה עודקה מורי, בסדרה הדרתני לה, הבאי אומר זה לא נכון. כי המשנה שלנו סך הכל נותן לי דוגמאות למה אני מלמד את הכהן גדול. המשנה הזו לא באה לומר לי סדר הדברים, היא באה לומר לי מה עושה בשבעה ימים האלה. אחר כך המשנה תדון לסדר הדברים, וזה מה שהיא עושה בעצם, היא חוזרת לסדר הדברים. שוב, כן. כן. אחר כך המשנה מסדרת לי איך סדר העבודה ביום בבית המקדש. המשנה הזו סך הכל אומרת לי מה אני מלמד את הכהן גדול. זה לא הולך לפי סדר, זה לא שאני מתאר את סדר העבודה ביום בבית המקדש, ואני קופץ לשניים האחרונים ואז חוזר לחמישה הראשונים. זה לא. זה התשובה של הבאי על התקפת רב פאפה. עכשיו אנחנו בעצם חוזרים לסוגיה שהזכרנו, המחלוקת, איך עושים את ההזעה בתמיד של שחר. כן? רבי שמעון איש המצפה אמר שאני מזה אחת שהיא שתיים ואז שתיים שהם שתיים, ואילו תנא קמא אמר שהתמיד הוא כמו כל קורבן עולה שיש לי שתיים שאין ארבע. גופה. שתיים שאין ארבע זה אני זורק על שני הפינות ואז אני מגיע לארבע צדדים. אחת שהיא שתיים זאת אומרת אני זורק על פינה אחת וזה מגיע לשני צדדים. ואז אני הולך לפינה אחרת, ואני זורק את הדם, אני עושה שפריץ גדול של דם, וכשהדם מעקה את הפינה, הוא מתפזר על שני הצדדים. זה אחת, שהיא שתיים. שתיים שאין ארבע. כן, שני צדדים של הקרן. שני צדדי המזבח. באופן קלאסי, קורבן עולה, מקבל שתיים שאין ארבע. אתה הולך למזרחית צפונית, ואתה עושה על הקרן מזרחית צפונית, על הפינה. זה משפיץ על שני הצדדים, הצד המזרחי, הצד הצפוני. אז אתה הולך לפינה הדרומית-מערבית, אתה גם זורק שפריץ על הפינה, משפיץ על שני צדדים, דרומי-מערבי. זה שתיים שאין ארבע.
הוא זורק פה, והוא זורק פה.
בסדר, כן.
מה זה אחד שאין שתיים, שתיים שאין שתיים?
אז כשאני עושה שניים שאין ארבע, כל אחד היא אחד שהיא שתיים. נכון? למה זה שתיים שאין ארבע? אוקיי, אז רבי שמעון איש המצפה אומר, ההזעה הראשונה שאתה עושה היא באמת אחת שהיא שתיים. אתה מזה על הפינה וזה מגיע לשני הצדדים. אבל כשאתה מגיע לדרומית מערבית, אתה מזה על הצד הדרומי הזה אחת ועל הצד המערבי הזה אחת. אבל אתה לא עושה אחת שהיא שתיים.
למה לא?
עוד רגע, עכשיו הגמרא תביא את הדרשה שלו. אני איתך.
יש ארבע קרנות, נכון?
כן.
מזבח.
ארבע קרנות.
בגודל טפח. נכון?
למה בגודל טפח?
זה גודל שהם רוצים.
למעלה זה...
יש לנו מזבח, הנה, מה הבעיה? זה המזבח.
זה המזבח?
כן.
אז מה זה שתיים?
הוא משפריץ...
הנה ארבע.
כן. הוא משפריץ הפינה הזו.
פה, ככה.
זה הולך לפה, זה הולך לפה.
כן.
אז זה שפריץ אחד שמתפזר על שני צדדים. זה אחת, שהיא שניים. זה לא משנה. זה מגיע לשני צדדים. אז זה אחת, שהיא שתיים.
אז כל זה וכל זה?
אני צריך שזה...
שיש עליהם דם.
נכון.
ואז גם פה, בסדר.
אחת, הכוונה היא זריקה אחת, שהיא שתיים, שזה מגיע לשני דפנות של המזבח.
כן, אז על מה זה?
רבי שמעון איש
המזבח. יש בפינות יש...
זה לא רלוונטי אלינו.
אז מה זה מתחת ל...
אנחנו מדברים עכשיו על קורבן עולה שמזים אותו בין כה וכה בחצי התחתון של המזבח, אז מה זה משנה? גופה בא לו לקרן מזרחית צפונית, נותן מזרחית צפונית. תנא קמא אומר בקורבן תמיד כל בוקר הוא משפריץ קודם על הפינה המזרחית צפונית, וזה שפריץ אחד שמגיע לשני צדדים, מזרחה וצפונה, לשני דפנות של המזבח, זה אחת, שהיא שתיים. ואז הוא בא לקרן מערבית דרומית ונותן מערבית דרומית, הוא גם נותן שפריץ אחד שמגיע לשתי דפנות, אז יש לו שתיים, שתי הזעות, שהם ארבע, שמגיעים לארבע דפנות. זה שיטת תנא קמא בקורבן התמיד. ותני עלה, רבי שמעוני, שהמצפה משנה בתמיד, הוא אומר שבקורבן תמיד יש דין ייחודי. בא לו לקרן מזרחית צפונית, באמת נותן מזרחית צפונית, אז הוא נותן הזעה על אותו קרן. וזה מגיע לשני הדפנות של המזבח, הקרן המזרחית והצפונית. אבל מה יוצא דופן? כשהוא מגיע לקרן מערבית דרומית, אז הוא נותן שני הזעות. הוא לא מזה על הקרן, אלא הוא נותן מערבה, הוא נותן הזעה על הדופן המערבי של המזבח, ואחר כך נותן דרומה על הכותל הדרומי של המזבח. מה הייתה עם רבי שמעון איש המצפה? מה המקור לכזו שיטה? אמר רבי יוחנן משום חד ברבי ינאי, רבי יוחנן שהיה תלמידו של רבי ינאי, מצטט מאחד מהבית מדרש של רבי ינאי, הדרשה של רבי שמעון איש המצפה, כתוב בפסוק של העולה תמיד, כתוב ככה, אמר קרא, ושעיר עזים אחד לחטאת לשם, על עולת התמיד יעשה ונזכור. אז אנחנו דורשים שעל עולת התמיד, דהיינו על הקורבן עולה, שהוא קורבן תמיד, תשליך את הדין של חטאת. תהיינו, עולה כללית מקבלת שתיים שהן ארבע. חטאת כללית מקבלת ארבע זעות על ארבע דפנות. באה התורה ואמרה לי, תשליך דיני חטאת על עולת התמיד. כן? שלקורבן תמיד הזה, לעולת התמיד, יהיה בו גם דין של החטאת. שאלה טובה. אומרת הגמרא, עולה היא, מצד אחד היא צריכה לשמור את המאפיין עולה שלה, ואמר רחמנה, אביד בה מעשה חטאת. הכיצד? נותן אחת שהיא שתיים כמעשה עולה. פה הגמרא עונה לשאלה שלך, דני. אני צריך להתחיל כמעשה עולה, הרי עולה היא. אז אני עושה קודם כל הזה אחת שהיא שתיים. ואחר כך אני עושה שתיים, שהן שתיים כמעשה חטאת. אומרת הגמרא, רגע. וליתן שתיים שאין ארבע כמעשה עולה, וארבע שאין ארבע כמעשה חטאת, למה לא לעשות פעמיים? קודם כל תעשה עולה באופן שלם, אז תעשה עוד הזה חטאת בצורה שלמה. אומרת הגמרא, לא מצינו דמים שמחברים וחוזרים ומחפרים. כללית אין כזה דין. ברגע הזעת הדם היא המחפרת. הגמרא דורשת שעיקר הכפרה זה, בכל הקורבנות זה הזעה. אז ברגע שהזית השתיים שאין ארבע, אז זה כבר כיפר, אז לא יכול להיות שאחר כך הוא בא ועושה פעם שנייה. אומרת רגע, רגע, מה זאת אומרת? וכי מצינו דמים שחציין חטאת וחציין עולה, אלא על כוח אחרי כשאן הכתוב. מה אתה אומר לי? זה יוצא דופן, אין עוד קורבן כזה בתורה. אתה בין כל וכל עושה מזה קורבן יוצא דופן, כי התורה אמרה, תעשה ככה. אז החנמי בא על כוח אחרי כשאן הכתוב. מה אתה רוצה? אז גם פה. אתה בין כל וכל עושה משהו מוזר פה. אתה לא לומד לפי הקריטריונים של אף קורבן. אתה אומר, התורה חידשה לי דין מיוחד בעולת התמיד. אז אם התורה חידשה כבר, אז מי אמר לך לחדש ככה ולא לחדש ככה? אומרת הגמרא, התם פיסוק מתנות בעל מהו. זה לא אותו דבר. כשאני בעצם, מה אני עושה? אני נותן הזעה על פינה, וזה מגיע לשני צדדים. פה אני נותן שני הזעות על שני צדדים. אבל זה לא שאני ממציא דבר חדש, שאחרי שסיימתי הזעה בעצם על ארבע צדדי המזבח, על ידי מתנות שתיים שאין ארבע, אני עושה שוב הזעה כזו. אני רק מחלק בעצם את המתנות בצורה אחרת. זה לא המצאה כל כך חדשה, כמו לעזות על ארבע צדדים באופן אחד, ואז לחזור ולעזות באופן שני. אומרת הגמרא, בסדר. אם אנחנו נאמץ, שחצי מההזעות ייעשו כקורבן חטאת, ונתיב אחת שהיא שתיים למטה כמעשה עולה, אז שהזעה הראשונה תהיה כמעשה עולה, שהיא תמיד למטה, עולת בימה היא למטה מהחצי המזבח, למטה מחוט הסקרה, ואז כשהוא נותן את השתי הזעות, ואז שייתן שתיים שהן שתיים, למעלה כמעשה חטאת, הרי חטאת בימה מזין מדמה מעל החצי המזבח, אז למה שלא יעשה את הזעות של החטאת בצורה של קובן חטאת גם למעלה מחצי? אומרת הגמרא, לא מצינו דמין שחציין למעלה וחציין למטה. אין לנו כזה מושג שאתה עושה קובן חצי ככה, חצי ככה. זה שאתה תחלק את ההזעות עוד איכשהו, אבל לעשות מחצי ומטה, חצי ומעלה, זה לא מצינו. אומרת הגמרא, אבל לא, באמת, ואתנן, לכאורה כתוב במשנה שכן מצינו. היזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה כמצליף, אז אנחנו מבינים שכשמזים על הארון בעבודת יום הכיפורים, היו מזים אחת למעלה מהארון ושבע למטה בארון. זאת אומרת, ההזעה הראשונה שהייתה למעלה באזור הקרובים, הייתה למעלה מחצי, ההזעה של השבע האחרונים היו בחצי התחתון. זאת אומרת, זה לא נכון. מהי כמצליף? מחבי רב יהודה כמנגדה. כל הזאת בעצם היו על הרצפה לפני הארון. הלמעלה והלמטה זה הצורה שההזעה של ההזעה של הטיפה הראשונה דם, הוא היה בעצם מתחיל עם כף היד כלפי מעלה, דהיינו גב היד כלפי מטה, ומזה ככה. וההזעה שבע למטה, הוא היה מזה כאילו הוא מחזיק שוט ונותן מכות, זה הכוונה כמצליף. אבל בעצם כל אדם לא היה מגיע לו על הארון ולא נוגע בארון לכתחילה, זה סתם צורת ההזעה. אז פה אין לך דוגמה, זה בכלל לא פשט במשנה, אז אין לך דוגמה של הזעה שחצי למעלה, שחלק מההזעה היא למעלה מחצי וחלק למטה. ואתנן היזה ממנו על טהורו של מזבח שבע פעמים. אז יש לנו אבל הזעה אחר כך שמזים מהדם על המזבח הפנימי, על מזבח הזהב. והגמרא מבינה מה זה על טהורו של מזבח, מה אליו הפלגי דה מזבח. ואז יוצא, אתה אף פעם לא יכול להגיע בדיוק לחצי המזבח, חלק מהדמים יהיו למעלה מהחצי, חלק מהדמים יהיו למטה מהחצי. כדאמרי אינשי, טהר טהרה ופלגה דיומה. זאת אומרת, טהרו של מזבח, זה כמו שאנשים אומרים, טהר השמש, והכוונה היא יגיע בדיוק לחצי, ואז הגמרא אומרת, אז... שאלה טובה. פה, לא. יכול להיות הלך לגמרי מאחד מהצדדים. אני מסכים איתכם, אני לא יודע, אבל ככה הגמרא אומרת פה, ככה לפי רש"י לפחות. מה?
אני חושב שמסתכל שם ברש"י זה יסתדר.
בסדר? אמר רבא בר שילא, לא, זה בכלל לא פשט במשנה. כשהמשנה אומרת שהזל תאורו של מזבח, אין הכוונה שהוא מזה בדיוק על החצי של המזבח, אלא הכוונה היא הגוף עד המזבח, תאורו של מזבח, הכוונה היא שהוא מנקה את המזבח, שהזעה תלך על גוף המזבח עצמו, דכתיב, וכעצם השמיים לתואר. אז אתה רואה שדבר שמנוקה מעננים, או מנוקה מהכתורת, אז כשאתה מפנה, ואז הדבר עצמו מגולה, זה נקרא תאורו. זה הכוונה שהוא מזה על תאורו של מזבח. נכון. בסדר. מה ישנה דייב עולה ברישה והדר יאיב דחתת? נייטיב ברישה דחתת והדר נייטיב דעולה. למה הוא מזה את ההזעות של קורבן עולה לפני ההזעות של קורבן חתת ולמה לא הפוך? אומרת, או יפה. כיוון דעולה היא קדמה ברישה. ההיגיון אומר, הרי הקורבן תמיד הוא קורבן עולה, הגיוני שהוא יהיה ראשון. ומה ישנה דייי? איזה קורבן זה? זה קורבן עולה. התורה אומרת, תוסיף לו דין חטאת. אין היגיון שהתוספת תהיה לפני העיקר. ומה ישנה דייי מזרחית צפונית ומערבית רומית? למה כשאני עושה הזעת שניים שאין ארבע, אני עושה דווקא הפינות האלה? נייטיב, דרומית מזרחית ועד הצפונית מערבית, תבחר שני פינות אחרות. יש לך או שתי אלה או שתיים אחרות. אומרת הגמרא, אמר אולה, ההזעה טעונה יסוד. וקרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד. אז אני לא יכול ללכת על הקרנות האלה. היה למזבח, היה יסוד שהיה בולט. בכל הצדדים חוץ משם. אתה רוצה רשי ותוספות הרחיבו את זה. רשי פה מרחיב את זה. רשי מבילנו את המשנה במידות. והיה תוספות מקודם בסוגיה של בנימין הצדיק, שהיה רוצה לבלוע, אז היה שם תוספות שגם כן, חופף עליו כל היום, היה תוספות שדם זה גם שם. מה ישנה דייהיב בריש המזרחית צפונית והדה מערבית דרומית? למה לפי הסדר הזה? נייטיב בריש המערבית דרומית והדה מזרחית צפונית. למה שלא יהפוך את הסדר? אומרת הגמרא, כי היוון דאמר מר כל פנינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. למזרח פה מיותר. אז בריישה, כן, בריישה בהו פגע, אז הדבר הראשון שהוא נתקל, אם הוא כל פעם פונה דרך ימין, אז הדבר הראשון שהוא פוגע זה המערבית תרומית, ואז הוא מתקדם משם דרך ימין לפינה אחרת. וממאי דבעולה עוד כאמר רחמן העביד במעשה חטאת, ודין מה בחטאת הוא דקאמר רחמן העביד במעשה עולה, אולי הפוך, אומרת הגמרא לא סקדאי, תכתיב, על עולה אתה תמיד יעשה ונזכו. כן, התורה אומרת, על עולה אתה תמיד הוא יעשה מעשה החטאת ונזכו. מהי כאמר רחמנה? מידי דחטאת שדי העולה, תיקח את הדינים שחטאת ותשים אותם על הקורבן עולה. בסדר, נתחיל פה בזאת שמחה.
למה לא קוראים מזרח שלום?